כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי וב באדר בתף שין עין וב, מסכת קידושין, דף ה'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. במשנה שפתחה את המסכת, מבואר כי אחת מן הדרכים לקידושי אישה, בכסף או בכל חפץ ששוויו אינו פחות מפרוטה. אולם, מנהג ישראל שהחתן מקדש את הכלה בטבעת בלבד. כך הרמה באבן העזר סימן זך, סעיף א'. בספר החינוך, במצוות תף קוף נון ב', מתאים בעל החינוך את המנהג הזה ואומר, כי הטבעת העומדת תמיד לנגד עיני האישה תזכיר לה כי היא נשואה לאיש. מעניין לציין את דברי הגרא, כי מנהג זה הוא על פי מה שכתוב בתיקוני הזוהר, שטבעת הנישואין הסגורה מכל קצותיה רומזת לאישה שבנישואיה היא נאסרה על כל העולם. ברוב המקומות נהגו לקדש בטבעת זהב, אך יש שנהגו על פי הסוד לקדש דווקא בטבעת כסף. בנתיבות שלום מודגש כי אם החתן רוצה לקדש בטבעת כסף, עליו להודיע זאת מפורשות לכלה, שאם לא כן, הקידושין לא יחולו. שהרי הכלה סבורה שהחתן יקדשנה כמקובל בטבעת זהב, הסכמתה להתקדש לו, ניתנה על דעת כך. כיום נהוג לומר לכלה בטרם הקידושין, כי תסכים להתקדש אף אם הטבעת, אינה שווה אל הפרוטה בלבד כדי למנוע טעויות ואי הבנות. נוהגים שהחתן אוחז את טבעת הנישואין בידו הימנית ועונד אותה על ידה הימנית של הכלה כאות וסימן להצלחה. אולם, אם הכלה נוהגת לענוד את טבעותיה על ידה השמאלית, אין להקפיד על כך. מעשה בחתן שענד את הטבעת על ידה השמאלית של הכלה, וביקש לערוך את טקס הקידושין שינית כדי לענוד את הטבעת על ידה הימנית. אבל בעל חיים ושלום אמר לחתן, כי אם רצונו בכך יבוסם לו, אך יעשה זאת בצינה כדי שהרואים זאת, לא יטעו לחשוב שקידושי אישה ביד שמאל אינם קידושין. מנהג ישראל לענוד את טבעת הקידושין על האצבע הסמוכה לאגודל, היו שכתבו, כי על פי הסוד יש לענוד את הטבעת על האמה, אצבע האמצעית, שעליה כורכים את רצועות התפילין. אולם, כאמור, השתרש המנהג לענוד את הטבעת על האצבע. הבן איש חי אף מתאים בשישה נימוקים מדוע יש לענוד את הטבעת דווקא על האצבע. להלן שניים מהם. א', מאחר שעל העדים להבחין היטב במעשה הקידושין, נהגו לענוד את הטבעת על האצבע שאינה מוסתרת על ידי חברותיה. ב', כאשר נצמיד את כפות הידיים באופן ששני הגודלים יהיו סמוכים זה לזה, נמצא כי האצבע היא השביעית במספר, והדבר הזה בא לרמז על שיבת ימי הברכות שחוגגים לחתן ולכלה לאחר נישואיהם. בזמנו של בעל התשבץ קטן נהגו החתנים לנדור פרוכת לספר התורה. התשבץ מבאר זאת על פי הגמרא במסכת עירובין דף סמך דלת עמוד א' האומרת, כי אדם שזכה בנכסים מן ההפקר וחושש שמא תשלוט בהם עין הרע, יקנה ספר תורה, ועל ידי שקנה דבר מצווה מובטח לו כי לא ינזק. כמו כן, החתן שניסה זה עתה, מבטיח את שלום ביתו על ידי עשיית מצווה בקניית פרוכת לספר התורה. ומעניין לציין את המשך דברי התשבץ שכתב, כי החתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. משום שמצינו במקומות רבים, שהקדוש ברוך הוא הרס את בני ישראל בתורה, כפי שאמרו חז"ל, תורה ציווה לנו משה מורשה. אל תקרי מורשה אלא מאורסה. ומשום כך מזכיר החתן את התורה ואומר כדת משה וישראל. מטעם זה, גם האות הראשונה שבה מקדש החתן את אישה היא האות A, הרי את מקודשת, כנגד חמישה חומשי תורה. הוא גם מוסיף ואומר כי מטעם זה מתחילה הכתובה באות ב', כפי שהתורה מתחילה באות ב', וכפי שהתורה ניתנה בשבע קולות, שנאמר כל השם על המים וכו', משום כך תקנו לחתן ולכלה שבע ברכות. התשבץ גם מונה 10 מקומות שבהם קינו את ישראל בשם כלה, וזאת כמניין 10 הדיברות וכנגדה מקבצים 10 אנשים, לשמחת שבע הברכות. ומן הקידושין אל ההתקדשות. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הוא הפרק אשר יסייע לנו בסייעת הדשמיא הגדולה לשנן, לסכם ולחזור את אשר למדנו אתמול בדפינו היומי על הודף דלת ממסכת קידושין. נעשה זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשילון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מניין שאין האישה אוכלת בתרומה בזרע זרה בלבד או בזרע פסול? התשובה, בזרע זרה משום שבני בנים הרי הם כבנים, ובזרע פסול מזה שנאמר בפסוק בן אין לה, ולא כתוב אין ללא יוד, ללמד עיין עליה, לברר האם אין לה זרע פסול. שאלה שנייה, מדוע נצרח לימוד גם לכך שכסף הקידושין לאב וגם לכך שמעשה ידי הבת לאב? התשובה, אם היה כתוב רק בקידושין הייתה אבה אמינה לומר שבמעשה ידיה שתרחה בהם שלה הם. אם היה כתוב רק במעשה ידיה, אפשר שהוא משום שניזונת ממנו ודעתו שיהיה כנגד מעשה ידיה שמצויים. שאלה שלישית, למסקנה מדוע נצריכה התורה ללמד שיוצאת בבגרות אחר שנלמד גם שיוצאת בנערות? התשובה, ללמד על איילונית שיכולה להימחר. שאלה רביעית, אי מתי יוצאת איילונית מאדוניה ומדוע? התשובה, בבגרותה משום שאין לה ימי נערות וזה רק בהגיע לגיל 20. שאלה חמישית, למסקנה מניין נלמד שאישה מתקדשת בכסף ומדוע נצרכו שני הלימודים הללו? התשובה, מגזירה שווה כיחה כיחה משדה אפרון ומעין כסף, וצריך את הראשון להשמיענו שמקודשת רק כשהבעל נותן את הכסף ולא כשהיא נותנת, וצריך את הלימוד השני להשמיענו שהכסף להביאה. שאלה שישית ואחרונה על דף דלת, מניין נלמד שמתקדשת בביאה ומדוע אין ללמוד זאת בקל וחומר מיבמה? התשובה, לומדים זאת מהמילה ובעלה, ואין ללמוד מיבמה שכן היא זקוקה ועומדת. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול על הודף דלת ממסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיא הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דף ה' ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ה' עמוד א', מהמילה הראשונה בדף, ומניין שאף בשטר. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונצליח. לאל הביאה הגמרא את המקור מן התורה לקידושי כסף ולקידושי ביה. כעת, הגמרא מביאה ברייתא הדנה במקור לקידושי שטר. אומרת הגמרא בתחילת דף ה', ומניין שאפשר לקדש אישה אף בשטר, מציעה ברייתא לימוד כזה, ודינו, אפשר ללמוד שאישה מתקדשת בשטר בקל וחומר. ומה כסף שאין מוציא את האישה מרשות בעלה, אף על פי כן הוא מכניס אותה לרשות בעלה, דהיינו. לגרש לא מגרשים בכסף, אבל לקדש ומקדש אותה בכסף, שטר כגון גט שאף מוציא אותה מרשות בעלה. אינו דין וכי אין זה קל וחומר שהוא מכניס אותה לרשות בעלה? כלומר שאפשר יהיה לקדש בשטר? כלומר, מכיוון שיש שטר, דהיינו גט, שבכוחו לפעול כאשר לכסף אין כוח לפעול, להוציא אישה מרשות בעלה, ודאי שכאשר יש לכסף כוח לפעול כגון בקידושי אישה, יש כוח לשטר המתאים לכך, כלומר שטר קידושין, לפעול ולקדש את האישה. ועורכת הברית את הקל וחומר ואומרת, מה לכסף שיש בו צד חמור, שכן פודים בו אקדש ומעשר שני. כפי שמיד תבאר הברית, המשמעות המקרא בספר ויקרא פרק זך פסוק יוטט היא, שאין לפדות את האקדש אלא בכסף או בשווה כסף הניתן לגזבר. אבל אם כתב לגזבר שטר חוב על מעות ורוצה לפדות אקדש בשטר הזה, אין האקדש פדוי. הוא הדין בפירות מעשר שני, הם אינם נפדים אלא בכסף. שהרי פירות מעשר שני צריך לאוכלם בירושלים בתערה, ובעל הפירות רשאי לפדות את הפירות בכסף, ואחר כך לקנות באותם מעות מאכלים שונים בירושלים, ואת אותם מאכלים לאכול בתערה בירושלים, כמו פירות מעשר שני. וזאת לומדים מן הכתוב בספר דברים פרק י' פסוק חפי, בצרת הכסף. ומזה למדים שאין לפדות מעשר שני, אלא בכסף. אם כך, האם תאמר ללמוד אימנו שטר, שאין פודים בו הקדש ומעשר שני, דכתיב ונתן הכסף וקם לו? שדווקא בכסף אפשר לפדות הקדש ואי אפשר לפדותם בשטר, אם כן כסף חמור יותר משטר. ואפשר שדווקא בו אפשר לקדש אישה ולא בשטר שקל יותר. זאת אומרת שהברייתא מוכיחה מלשון הפסוק שאין פדיון הקדש אלא בכסף. ובעצם אין פסוק כזה, והמובא בגמרא כפסוק זה בעצם קיצור מפסוק שאמור לגבי פדיון שדה הקדש. בספר ויקרא פרק זך פסוק יוטט, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו ויסף חמישית כסף ערכך עליו, וקם לו. בכל אופן, פרחה ברייטה את הקל וחומר שניסינו ללמוד ששטר יקנה אישה כמו שכסף קונה אישה, ולאור הפרחה הזו הברייטה מביאה מקור מן התורה לקידושי שטר. אמר קרא, אמר הפסוק לעניין אישה שבעלה גרשה והלכה ונישאה לאחר, ספר דברים פרק חבדל את פסוק ב', ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. הכתוב מקיש, הכתוב משווה הוויה קידושין ליציאה לגירושין, ללמדך, מה חלות יציאה נעשית בשטר, אף חלות הוויה נמי גם כן נעשית בשטר. ונציין שאחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם היא יקש. כששתי תיבות ומושגים סמוכות זו לזו בתורה, יש להקיש ביניהם וללמוד דיני אחת מן השנייה. מכיוון שהתורה מסמיכה הוויה ליציאה, מבינה הברייתא שיש ללמוד דיני קידושין מדיני גירושין. אבל הגמרא מקשה על ההקש שבברייתא. ואקיש נמי יציאה להוויה, מדוע לא תקיש ותשווה גם להפך ותלמד דיני גירושין, דהיינו יציאה, מדיני קידושין מן ההוויה, ונלמד כך, מה חלות הוויה, דהיינו הקידושין זה בכסף, אף חלות יציאה, גירושין תהיה בכסף. נלמד מן ההקש הזה שאפשר לגרש אישה בכסף, שייתן לה הבעל כסף ויאמר לה, אי לך כסף, והתגרשי בו. מתרץ הבא את הקושייה הזו, אמר הבאי, וכי אפשר שיאמרו כסף מכניס אישה לבעלה וגם כסף מוציא אותה ממנו? וכי סנגור אוהב ומליץ יושר יעשה כתגור? יעשה שונא? כלומר, לא מסתבר לומר שאותה דרך שבה מקדשים אישה ומקרבים אותה לבעלה, ישמש גם להרחיקה ממנו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה יחי שטר נמי, אם כך הוא שלא ייתכן שאותו דבר ישמש גם לקידושין וגם לגירושין, תשאל את אותו דבר ותפרוך את אותו דבר גם לגבי שטר, ואפשר לטעון כך, מכיוון שגירושין נעשים על ידי שטר, על ידי גט, איך אפשר לומר שגם יוכלו לקדש בשטר? וכי אפשר שיאמרו ששטר מוציא וגם שטר מכניס? וכי אפשר לומר שקטגור שונא שמרחיק אישה מבעלה יעשה סנגור? יעשה אוהב ויקרב אישה לבעלה? ומבארת הגמרא מדוע בשטר שאפשר גם לקדש בו וגם לגרש בו, אין הדבר בגדר של קטגור נעשה סנגור. כי מי לידעה ישטרה לחודה ומי לידעה ישטרה לחודה? הדברים הכתובים בשטר זה של קידושין עומדים בפני עצמם, והדברים הכתובים בשטר הגירושין עומדים בפני עצמם. כלומר, בשטר קידושין כתוב לשון שמשמעותו כניסה לרשות הבעל, הרי את מקודשת לי. ובשטר הגט כתוב לשון שמשמעותו יציאה מרשות הבעל, הרי את מגורשת ממני. אילכך, אין לתמוע על כך שאפשר גם לגרש וגם לקדש בשטר. שהרי, אילו שני שטרות נפרדים. ולא דבר אחד שאפשר לטעון עליו, וכי קטגור יעשה סנגור. ולכן, יש ללמוד מהקש של הוויה ליציאה שהאישה מתקדשת בשטר. אבל אין ללמוד בהקש זה שאפשר לגרש בכסף כי אין סנגור נעשה קטגור. מקשה הגמרא הכנה מגם כאן לגבי כסף יש לחלק כך, אי כספה לחוד ואי כספה לחוד. כסף זה שניתן לקידושין עומד בפני עצמו, וכסף זה שניתן לגירושין עומד בפני עצמו. שהרי כאשר הבעל נותן לאישה כסף כדי לקדשה או כדי לגרשה, הוא מפרש בשעת הנתינה לשם מה הוא נותנו. ומכיוון שכל כסף עומד בפני עצמו, שוב אין לטעון על הכסף, כיצד אפשר שסנגור יעשה קטגור? וממילא חוזרת השאלה ונלמד מהקש יציאה להוויה שאפשר יהיה לגרש בכסף, מתרצת הגמרא טבעה, מי אחד הוא? המטבע אחד הוא ואין הבדל בין מטבע שניתן לקידושין לבין מטבע שניתן לגירושין. כלומר, לא נזכר בתוך המטבעות בדברים החרוטים בהם, אם הם ניתנים להוציא או להכניס. לכן, אף על פי של עניין שטר אפשר לגרש בשטר אחד ולקדש בשטר אחר, לא מסתבר לומר שבאותו מטבע עצמו אפשר גם לקדש וגם לגרש. לכן, אין ללמוד בהקש שבנתינת כסף אפשר לגרש, שכן ודאי שאי אפשר לגרש בכסף, כי איך סנגור יעשה קטגור? ורב אמר תירוץ אחר מדוע אין לומר שאפשר לגרש בכסף. אמר קרא נאמר לגבי גירושין בספר דברים פרק חבד את פסוק א', וכתב לה ספר קריטות. יש לדרוש מהמילים וכתב לה שדווקא בכתיבה של גט אישה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. בכדי לומר שהבעל נותן לאשתו גט די היה לכתוב בתורה ונתן בידה ספר קריטות. התוספת של המילים וכתב לה באה ללמד שאינה מתגרשת בכסף. נמצא שאין ללמוד מן ההיקש של יציאה להוויה שאפשר לגרש בכסף, שהרי הפסוק ממעט כסף לגירושין. מקשה על כך הגמרא והימה אולי תאמר שהכתוב וכתב לה, בא ללמד דרשה אחרת, שבכתיבה מתגרשת ואינה מתקדשת בכתיבה, כלומר שאין לקדש בשטר, ואם נדרוש כך, הרי שגם אין לנו מקור שאי אפשר לגרש בכסף, משיבה על כך הגמרא, הכתיב הרי כתוב ויצאה והייתה, ואמרנו על כך לאיל, מקיש משווה הוויה ליציאה, כשם שאישה מתגרשת בשטר ביציאתה, כך היא אף מתקדשת, ההוויה נעשית בשטר. נמצא שאין לומר שהמילים וכתב לה, בא לומר שאי אפשר לקדש בשטר, ועל כורחה כתוב בא למעט שאי אפשר לגרש בכסף, וכדברי רבה. מקשה על כך הגמרא, ומה ראית? מה ראית ללמוד מהמילים וכתב לה, שאי אפשר לגרש בכסף, ומין ההיקש ויצא והייתה, שאפשר לקדש בשטר? למה שלא תלמד להפך? מההיקש ויצא והייתה תלמד שאישה מתגרשת בכסף, ומהכתוב ובכתב לה תלמד שאינה מתקדשת בשטר. מתרצת הגמרא, מסתברה, קאי בגירושין ממעט גירושין, קאי בגירושין וממעט קידושין. ונסביר, קאי בגירושין ממעט גירושין, מסתבר לומר שהפסוק וכתב לה הכתוב לגבי גירושין בא למעט דין מסוים לגבי גירושין, אבל האם קאי בגירושין וממעט קידושין, וכי מסתבר לומר שפסוק הכתוב לגבי גירושין בא למעט דין מסוים בקידושין? ודאי שלא. ומכיוון שנכתב בתורה וכתב לה לגבי גירושין, מסתבר שהכתוב בא למעט כסף בגירושין ולא למעט שטר בקידושין, וכדברי רבה. ממשיכה הגמרא בשאלותיה, ולרבי יוסי הגלילי דאפיקלי לאי קרא לדרשה אחרינה. רבי יוסי הגלילי שלומד את הפסוק וכתב לה לדרשה אחרת, שאין לכתוב גט על בעל חיים או על אוכל, כפי שלמדנו במסכת גיטין דף חפה לפעמוד ב', וממילא לדבריו אין ללמוד מהכתוב דרשה נוספת שאישה אינה מתגרשת בכסף. אם כך נשאל שאינה מתגרשת בכסף מנעלי, מאיפה רבי יוסי הגלילי לומד ודורש שאישה אינה מתגרשת בכסף? משיבה הגמרא, אמר קרא, בסוף אותו פסוק נאמר ספר קריטות, ומסמיכות המילה קריטות והמילה ספר אנחנו לומדים, ספר בלבד קורתה ומגרשה מבעלה, ואין דבר אחר קורתה ממנו. נמצא שגם לרבי יוסי הגלילי יש פסוק שמלמד שאי אפשר לגרש בכסף. ממשיכה הגמרא לשאול, ורבננה חולקים על דרשת רבי יוסי הגלילי ודורשים מהמילים וכתב לה שאין מגרשים בכסף, אי קריטות מאי אבדילי, מה הם דורשים מן הכתוב קריטות? משיבה הגמרא, מבעלי, הם צריכים את המילה קריטות ללמד שצריך שהגירושין יהיו דבר הקורט לגמרי בינו לבינה. כלומר, הבעל צריך לגרש את אשתו בלי תנאי המשאיר קשר ביניהם לאחר הגירושין. כדתניה, כפי ששנינו בברייתא שמופיעה במסכת גיטין דף חפה לפעמוד ב' ובעוד מסכתות, בעל הנותן גט לאשתו ואומר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, או על מנת שלא תלכי לבית אביך, אם אמר תנאי זה יהיה לעולם, כלומר ללא הגבלת זמן, אין זה קריטות, שהרי בכדי שתהיה מגורשת היא צריכה לקיים את התנאי כל ימי חייה, ונמצא שכל ימי חייה היא קשורה בבעלה, ואין זה ספר קריטות, ולפיכך הגט בטל. ונסביר, התנאי על מנת שלא תלכי לבית אביך פירושו שלא תיכנס לבית אביה, גם אם הוא מת, והבית כעת ברשות יוצא חלציו. ולכן מחמת תנאי זה היא קשורה לבעלה עולמית. אבל אם אמר תנאי זה יהיה כל 30 יום, כלומר ש30 יום לא תשתי יין או לא תלך לבית אביה, הרי זה קריטות. ואם תקיים את התנאי, הגט יחול, שהרי בסופו של דבר לאחר 30 יום תהיה מובדלת מבעלה לגמרי. וכאשר האישה מקיימת את התנאי, מתברר למפרע שהגט חל מיד בשעה שניתן לה. את זה חכמים לומדים מהמילה קריטות. עכשיו הגמרא צריכה לפרש מניין לומד רבי יוסי הגלילי, שדורש מן המילה קריטות דבר אחר, שצריכים קריטות גמורה. אומרת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, מי קורט קריטות נפקלי? הדין הזה נלמד מזה שהתורה אמרה ספר קריטות, במקום לומר בקיצור ספר קורט. ורבנן, מה הם סוברים על איתור הלשון הזה? משיבה הגמרא, קורט קריטות לא משמע להו, לא משמע להם שלשון התורה קריטות במקום קורט בא ללמד דין כלשהו. הגמרא להלווי הברייתא, שדרשו מן הפסוקים את שלוש דרכי הקידושין, לאחר שנתברר שאין ללמוד אותן זו מזו בקל וחומר, מקשה הגמרא, בסדר, חדה מחדה לא עתיה, תיתי חדה מתארתי, אכן אין ללמוד דרך אחת של קידושין מזה שדרך אחרת מועילה לקידושין. כלומר, עצם העובדה שדרך אחת כגון ביה מועילה לקידושין, עדיין אינה מלמדת שגם דרך אחרת תועיל לקידושין, כמו שהגמרא ביארה לאל שאין ללמוד בקל וחומר דרך אחת מדרך אחרת. אבל שואלת הגמרא, מדוע צריכים דרשה נפרדת לכל אחת ואחת מן הדרכים שמועילים בקידושין? תיתי חדה מתארתי, נלמד דרך אחת שמועילה לקידושין משתיים אחרות, המועילות לקידושין. דהיינו, מדוע אין ללמוד את הדרך השלישית מהצד השווה שיש בשתי האחרות? כאשר יש דין שווה בשני דברים, אנחנו מניחים שהסיבה לכך הוא צד השווה שיש בשניהם. ולפיכך אנחנו אומרים שאותו דין נוהג גם בדברים אחרים שיש בהם אותו צד שווה. אף אם הוא שונה בפרטי דינים אחרים מאותם שני דברים שלומדים מהם. לדרך לימוד הזו קוראים בניין אב משני כתובים, והיא אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם. ולכל שלושת דרכי הקידושין יש צד שווה, שהם משמשים לקניית דברים אחרים חוץ מקידושין. כסף ושטר קונים אמה עברייה, ביה קונה יבמה. לכן, לאחר שאנחנו לומדים מן הכתוב ששתיים מהדרכים הללו מועילים לקידושין, יש ללמוד מהם שגם הדרך השלישית שיש בה אותו צד מועילה לקידושין. משיבה הגמרא בשאלה, אי תיתי, איזו מהן תביא ותוכל ללמוד מהשתיים האחרות? בוחנת הגמרא את האפשרות הראשונה, לא לכתוב רחמנה בשטר, שלא תכתוב התורה שאפשר לקדש אישה בשטר ותיתי מהנח, ונלמד דין קידושין בשטר מכסף ומביה, שכשם שדרכים אלו מועילות לקידושין, כך גם שטר מועיל. והלימוד שהגמרא מציעה, שהצד השווה בכסף וביה הוא, שהם קונים באלמה בשאר דברים מלבד קידושין. והרי הם קונים גם בקידושין, ניקח נלמד שגם בשטר שקונה באלמה יקנה אף בקידושין. פורכת הגמרא את הלימוד הזה בהערותה, שיש צד שווה נוסף בכסף וביה שאינו נמצא בשטר, ולכן אין ללמוד שטר משני אלו. מה לאנך? מה לדרכים אלו של כסף וביה שכן הנעתן מרובה לאישה? מה שאין כן בקבלת שטר, אין לאישה ממנו שום הנאה, שהרי השטר קונה מכוח הכתוב בו, ואין לאישה שום הנאה מן הכתוב בשטר קידושין, שהרי אין כתוב בו אלא, הרי את מקודשת לי. וקבלת כסף הנאה היא שכן, היא יכולה לקנות בו מה שברצונה לקנות, וכן בביה הרי גופה נהנה. מכיוון שיש בשניהם את הצד הזה, אפשר לומר שהוא הגורם לכך שהם קונים בקידושין, ואילו שטר שאין בו את הצד הזה, אינו מועיל לקידושין, ממילא לא ניתן ללמוד ששטר קונה את האישה להתקדש לבעל, על ידי שנלמד זאת מכסף וביה. בוחנת הגמרא אפשרות שנייה, לא נכתוב רחמנה, לא תכתוב התורה שאפשר לקדש בביה, ותיתי ונלמד שביה מועילה לקידושין מאנך, מאילו, מכסף ושטר שאפשר לקדש בהם. גם את הלימוד הזה פורכת הגמרא, מה לאנך, מה לדרכים אילו דיינו כסף ושטר, שכן קניינן מרובה, כלומר, מצינו הרבה דברים שנקנים בהם, כגון קרקעות ועבדים, אבל ביה לא מצינו כלל שתקנה ממון, ולכן אין ללמוד ביה מכסף ושטר. בוחנת הגמרא אפשרות שלישית, לא נכתוב רחמנה שלא תכתוב התורה שאפשר לקדש בכסף, ותיתי מאנך ונלמד שכסף מועיל לקידושין, מאנך מאילו משטר וביה שאפשר לקדש בהם. גם את האפשרות הזו פורכת הגמרא, מה לאנך, מה לדרכים אילו שטר וביה, שכן ישנן אף בעל כורחה של האישה, שהרי יבמה נקנית בביה בעל כורחה, וכן אישה מתגרשת בשטר גם בעל כורחה, אבל כסף לא מצינו בו שהוא קונה בעל כורחה, ולכן אין ללמוד משטר וביה שאפשר לקדש גם בכסף. וכי תימה, ואם תאמר שכסף נמי גם כן כסף מצינו שקונה אישה בעל כורחה, שכן הוא קונה בעל כורחה באמה עברייה, שהרי אביה מוכרה, אף שלא מדעתה, אין בכך כדי לומר שאפשר ללמוד כסף משטר וביה, שכן בקנייני אישות כגון גיטין וקידושין, מיה בכל אופן לא אשכחן. לא מצינו שכסף קונה בעל כורחה, וכיוון שאין בו את הצד השווה בשטר וביה שהם קונים באישות בעל כורחה של האישה, אין ללומדו מהם. נמצא שאם לא היה מקור מן הכתוב לאחת מדרכי הקידושין, לא היינו יכולים ללומדה משתי הדרכים האחרות. מנתה המשנה כסף שטר וביה כדרכי הקידושין. בא רבונה ומוסיף דרך רביעית לקדש בה. אמר רבונה, חופה קונה, אפשר לקדש בה אישה. על ידי חופה איש נושא את ארוסתו, כלומר בזה היא נכנסת לביתו ונעשית כאשתו לכל דבר. ונחלקו הראשונים במהות החופה. יש הסוברים שחופה היא ייחוד החתן והכלה, ויש הסוברים שהיא הכנסת הכלה לביתו, ודעת הרמב״ם שחופה היא עשיית שני הדברים יחד, ייחוד והכנסה לביתו. ונחלקו הפוסקים בפעולת החופה לפי רבונה. יש הסוברים של ידי החופה אישה מקודשת, אבל עדיין אינה נשואה, היא תהיה נשואה אליה על ידי ביה, או על ידי חופה נוספת. ויש הסוברים שבחופה אישה מקודשת ונישאת בבת אחת. אם כן, רבונה אומר שחופה קונה ואפשר לקדש בה את האישה ולומד זאת מקל וחומר. ומה הכסף שאינו מאכיל בתרומה שכהן המקדש אישה בכסף? אותה אישה אינה אוכלת בתרומה כל זמן שלא ניסה לו. מכל מקום כסף קונה אישה להיות מקודשת, חופה שמאכלת בתרומה שעל ידה יש את הכהן נעשית כאשתו לכל דבר, ובכלל זה שהיא אוכלת בתרומה אינו דין שתקנה אישה להיות מקודשת? כך מנסה רבונה ללמוד בקל וחומר שחופה תקדש אישה. מקשה הגמרא על יסוד הקל וחומר הזה. וכסף הניתן לאישה לשם קידושין, האם מן התורה אינו מאכיל בתרומה? והאמר אולה, אולה אומר לנו לכמן בדף יוד עמוד ב', וכן זה מופיע במסכת כתובות דף נון זין עמוד ב', דבר תורה, ארוסה לכהן שהיא בת ישראל, כלומר שהיא אינה בת כהן, ואינה רשאית לאכול תרומה מצד עצמה, אוכלת בתרומה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. והי, אישה זו קניין כספו הוא שרי קידש אותה בכסף. וכשם שקידושי כסף מאכילים, כך אף שאר קידושין שכן הוקשו ושבו כל דרכי הקידושין זה לזה. או מכיוון שהארוסה קנויה לבעלה, אפשר לקרוא לה קניין כספו גם אם הוא קידש אותה בשטר או בביה. ולכן היא נכללת בין אלו שהתורה מתירה להם לאכול בתרומה. ומה הטעם אמרו חכמים שהארוסה בת ישראל אינה אוכלת בתרומה? עד שהכהן לא יישא אותה לאישה? כי כשהארוסה אינה בבית בעלה, אסרו חכמים לאכול תרומה גזירה שמה אם זגו לה כוס של משקה של תרומה כשהיא עדיין בבית אביה הישראלי, ותשכנו לאחיה ולאחיותיה נמצאים ממה בבית אביה. וישראלים הם ואסורים בתרומה. נמצא שאין איסור על הארוסה לאכול בתרומה אלא מדי רבנן, אבל מדי אורייתא כסף הקידושין אכן מאכיל אותה בתרומה. ואם כן מן התורה, חופה אינה חמורה מכסף. וממילא אין ללמוד חופה בקל וחומר מכסף שתועיל החופה לקידושין, ולא כדברי רבונה. מכוח הפרחה הזו מציעה הגמרא קל וחומר אחר. אלא פרי חכי, כך תיתן. ומה נתינת כסף שאינו גומר את קשר האישות, כלומר שאישה שבעלה קידשה בכסף עדיין אינה נשואה לו בכך, עד שיעשה לחופה ועדיין מעשה ידיה של אביה. ואם היא מתה אביה יורשה, אף על פי כן הוא קונה את האישה להיות מקודשת. חופה שגומרת את קניין האישות שעל ידי החופה חלים הנישואין, שמגמר קניין האישה אינו דין שתקנה גם את תחילת הקניין, כלומר שאפשר יהיה לקדש בה, וגם את הקל וחומר הזה פורכת הגמרא. בדף ה' עמוד ב', מה לכסף שכן פודין בו הקדשות ומעשר שני, ואילו חופה אין פודין בה. אם כן, כסף חמור יותר מחופה ואין ללמוד ממנו בקל וחומר שאף בחופה אפשר לקדש. דוחה הגמרא את הפרחה ואומרת ביה תוכיח שאפשר לקדש אישה אף בדבר שאין פודין בו הקדש ומעשר שני. שהרי אפשר לקדש אישה בביה, אף על פי שאי אפשר לבדות בה ביה הקדש ומעשר שני. דוחה הגמרא את הלימוד מביה ואומרת מה לביה שיש בצד חמור אחר, שכן קונה ביבמה. וכמן הגמרא בדף י' עמוד א' לומדת מהמקרא שאין היבמה נקנית אלא בביה, ואין ללמוד ממנה לחופה שאינה קונה יבמה. משיבה הגמרא, כסף יוכיח שאפשר לקדש גם בדבר שאינו קונה את היבמה, שהרי יבמה אינה נקנית בכסף אלא רק בביה מהתורה, ואף על פי כן אפשר לקדש בכסף. וחזר הדין, הטענות חוזרות על עצמם, שאם נרצה לדחות את הלימוד מכסף נאמר שביה תוכיח, ואם נרצה לדחות את הלימוד מביה נאמר שכסף יוכיח, וחוזר חלילה. בסופו של דבר, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. אין מידת ביה כמידת כסף, שהרי אי אפשר לבדות בהקדש ומעשר שני כמו בכסף, ואין מידת כסף כמידת ביה, שהרי אי אפשר לקנות בו יבמה כמו ביה. אם כן, לא מעלת הכסף שפודים בו הקדש ומעשר שני גורמת לכך שאפשר לקדש בו, ולא מעלת הביה שאפשר לקנות ביבמה גורמת לכך, אלא הצד השווה שבהם הוא שהם קונים באלמה, כלומר כל אחד מהם קונה דבר אחר מלבד קידושין. כסף קונה אמה עברייה וביה קונה יבמה, וזה הגורם שהם קונים גם כאן בקידושין. אף אני אבי, גם אני אלמד חופה משניהם, שהרי גם היא החופה קונה באלמה, כי על ידי החופה האישה נקנית לבעלה לגמרי, ומעטה הוא יורשה עם התאמות, ומפר נדריה לבדו, ולכן תהיה חופה קונה גם כאן לעניין קידושין. נמצא שאף על פי שאי אפשר ללמוד חופה בקל וחומר מכסף כפי שניסינו ללמוד בתחילה, עדיין אפשר ללמוד שהחופה קונה בקידושין משום הצד השווה שיש בה, ובכסף ובביה. והלימוד הזה נודע בשם בעניין אב משני כתובים, והיא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. מנסה הגמרא לפרוח גם את הלימוד הזה בהצגת צד שווה בכסף וביה שלא קיים בחופה. שואלת הגמרא, מה לצד השווה שבהם בכסף וביה שכן הנעתן מרובה? בכסף האישה יכולה לקנות מה שליבה חפץ, ומביה יש לה הנעת הגוף. ושמה, משום הצד השווה הזה, כסף וביה קונים בקידושין, ואין ללמוד מהם שאפשר לקדש בחופה, שהרי אין בה כל הנאה. דוחה הגמרא את הפרחה הזו ואומרת, שטר יוכיח שאפשר לקדש גם בדבר שאין בו כל הנאה, שהרי אין לאישה הנאה מן הכתב של שטר הקידושין, ואף על פי כן אפשר לקדש בו. אם כן, נלמד משטר שאפשר לקדש על ידי חופה. דוחה הגמרא את הלימוד משטר ואומרת, מה לשטר? שכן כוחו יפה שמוציא בבת ישראל, היא מתגרשת בגט. ואולי משום המעלה הזו שיש בו, אפשר לקדש בו. אבל לא ניתן ללמוד ממנו שאפשר לקדש בחופה, שאין בה את המעלה הזו, שהרי אי אפשר לגרש בה בחופה. משיבה הגמרא, כסף וביה יוכיחו, שאפשר לקדש גם בדבר שאי אפשר לגרש בו, שהרי אפשר לקדש בכסף וביה, אף על פי שאי אפשר לגרש בהם. וחזר הדין, והטענות חוזרות על עצמם. אם נרצה לדחות את הלימוד מכסף וביה, נאמר ששטר יוכיח. ואם נרצה לדחות את הלימוד משטר, נאמר שכסף וביה יוכיחו, וחוזר חלילה. בסופו של דבר, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. אין מידת שטר כמידת כסף וביה, שהרי אין בו הנאה, ואין מידת כסף וביה כמידת שטר, שהרי אי אפשר לגרש בהם. אם כן, לא מעלת כסף וביה ולא מעלת שטר, הם הגורמים לכך שאפשר לקדש בהם. אלא הצד השווה שבהם הוא, שהם קונים באלמה, כלומר, כל אחד מהם קונה דבר אחר מלבד קידושין, וזה הגורם שהם קונים גם כאן בקידושין. אף אני אבי, אף אני אלמד חופה מהם, שהרי גם היא קונה באלמה, שעל ידי חופה אישה נקנית לבעלה לגמרי, ומרגע החופה הוא יורש אותה, אם חס וחלילה היא מתה, הוא מפר לבדו את נדריה, ולכן תהיה החופה קונה גם כאן, לעניין קידושין. ושוב מנסה הגמרא לפרוח את הלימוד הזה, בהצגת צד השווה בכל דרכי הקידושין, בכסף, בשטר ובביה, אבל צד שאינו נמצא בחופה. שואלת הגמרא ופורחת, מה להצד השווה שבהם בכסף, שטר וביה, שכן ישנן בעל כורחה, שכן מצינו כסף שקונה בעל כורחה, קונה אמה עברייה מדעת אביה בעל כורחה של הבת, שטר קונה בעל כורחה שהבעל יכול לגרש את אשתו אפילו נגד רצונה, וביה קונה בעל כורחה בייבום. כיוון שכך, אין ללמוד מהם לחופה שלא מצינו שתקנה בעל כורחה, שהרי אין חופה קונה, אלא בנישואין ודווקא מדעת האישה. מתרצת הגמרא ורבונה, הסובר שאכן אפשר לקדש על ידי חופה יכול להשיב לך. כסף, מי הבאישות לא אשכחן בעל כורחה. על כל פנים בדיני אישות, כלומר בשאר קנייני אישות שלא בתחילת קניין של קידושין, לא מצאנו שקונה בעל כורחה של האישה. וכיוון שלשלושת דרכי הקידושין אין צד שווה בשאר קנייני אישות שאין בחופה, אפשר ללמוד חופה מהם, שכשם שהם קונים במקום אחר וקונים בתחילת קידושין, אף חופה קונה במקום אחר בנישואין, תקנה בתחילת הקידושין. נמצא שלעניין אישות אין צד שווה בכל שלושת דרכי הקידושין שאינם בחופה, ולכן אפשר ללמוד חופה מהם. ונסביר, אף על פי שכסף קונה באישות בעל כורחה בקטנה שאביה מקדשה בעל כורחה, מכל מקום אינו דומה לשני הקניינים האחרים של שטר וביה שהם קונים בקניינים אחרים של אישות בעל כורחה, ביה ביבמה ושטר בגירושין. מה שאין כן כסף, אינו קונה בקניין אחר של אישות בעל כורחה, ונמצא שלגבי קניינים אחרים של אישות אין בשלושתם צד שווה שאין בחופה. איל כך אפשר ללמוד חופה מהם. ומה שכסף קונה בתחילת קידושין בעל כורחה בקטנה לידי אביה, זה אינו פרחה לצד השווה, שזה עצמו נלמד גם לחופה שתקנה בתחילת קידושין ועל ידי אביה בעל כורחה. אם כן, לפי רבונה, אף על פי שכסף קונה אמה עברייה בעל כורחה, עדיין אין לפרוח את הלימוד מכסף שטר וביה. וזאת למה? שכן אין צד שווה בכל אלו שאינו בחופה. אף על פי שבכולם מצינו שהם קונים בעל כורחה, דהיינו קניין בעל כורחה באישות וקניין בעל כורחה בקניין אמה עברייה, בכל זאת חשובים שתי החומרות נפרדות ואין לעשות מהם צד שווה. לאחר הדיון ביסוד דברי רבונה, מקשה הגמרא על שיטתו של רבונה קושיות נוספות. אמר רבא שתי תשובות בדבר. אפשר לדחות את דברי רבונה בשתי דרכים. חדה התשובה הראשונה, דשלוש תנן וארבע לא תנן. המשנה שפתחה את מסכת קידושין אומרת, האישה נקנית בשלוש דרכים, והמשנה מונה אותן. אם כן, משמע שאישה נקנית, אלא בשלושת הדרכים שנזכרו במשנה, דהיינו כסף, שטר וביה. אבל אינה נקנית בחופה, שהרי לא נזכרה חופה במשנה, כדרך רביעית שאישה נקנית בה. ועוד, כיצד אפשר ללמוד מזה שחופה גומרת בנישואין שהיא גם קונה בקידושין? כלום חופה גומרת את הנישואין, אלא על ידי קידושין הקודמים להם? וכי גמרינן, האם אנחנו יכולים ללמוד שתועיל חופה שלא על ידי קידושין, כלומר חופה שלא קדמו לה קידושין, מחופה שעל ידי קידושין שקדמו לה? נסביר את הקושייה השנייה של רבה. הרי לפי הקל וחומר של רבונה, חופה חמורה יותר מכסף, ולכן, אם אפשר לקדש על ידי כסף, ודאי שאפשר לקדש על ידי חופה. הראיה לכך, שחופה חמורה מכסף, זה מזה שחופה גומרת את הנישואין, מה שאין כן כסף. טוען רבה, שחומרה זו בחופה, אינה חומרה בחופה סתם, אלא רק בחופה שקדמו לקידושין, שדווקא על ידי חופה שלאחר קידושין חלים נישואין. ואם כן, רק חופה כזו חמורה יותר מכסף, אבל חופה שלא קדמו לקידושין, אין לנו כל הוכחה שהיא חמורה יותר מכסף. נמצא שאין ללמוד חופה שלא קדמו לקידושין בקל וחומר מכסף, שהרי אינה חמורה ממנו, ממילא אין להביא ראיה מחופה שלאחר קידושין, לגבי חופה שלא קדמו לקידושין, כפי שרוצה רבונה ללמוד. אמר לאביי מתרץ אביי את שיטת רבונה ואומר לרבה, עדקה אמרת שלוש תנן וארבע לא תנן, זה שאתה אומר כנגד דברי רבונה, שבמשנה שפתחה את המסכת שנינו שלוש דרכים לקידושין ולא ארבע, אין מזה ראיה שרק שלושת הדרכים הנזכרות במשנה מועילות לקידושין ולא חופה. שכן יש לומר, שהתנה במשנה מילתא דכתיבה בהדיא קטני, הוא שונה רק את אותן דרכי קידושין המפורשות בתורה, כגון כסף ושטר ובביה, כפי שדרשה הגמרא לעיל, בדף ג' עמוד ב'. אבל מילתא דלא כתיבה בהדיא, דרכי קידושין שאינה מפורשות בתורה, לא קטני, אין התנא שונה אותם, אפילו אם אפשר ללומדן באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם. כלומר, אפשר לומר שחופה אכן קונה בקידושין, ואף על פי כן התנא אינו מזכירה במשנה, כיוון שלא נזכירה בפירוש בפסוק. ממשיך אביי ואומר, ודקה אמרת, וזה שאתה טוען בשאלתך השנייה כנגד הקל וחומר של רבונה, כלום חופה גומרת את הנישואין, אלא על ידי קידושין שקדמו לה. ממילא איך אתה יכול ללמוד לגבי חופה שלא קדמו לה קידושין, גם מזה אין ראיה נגד דברי רבונה. רבונה נמי אחיקה אמר, אכן, גם רבונה התכוון לומר את הקל וחומר שלו על פי הסברה הזאת כך. ומה כסף שאינו גומר את הנישואין, אפילו אם כסף זה ניתן, אחר כסף אחר שניתן תחילה לקידושין, שהרי נישואין נעשים אלא על ידי חופה, ואף על פי כן הכסף הוא קונה לכתחילה, כשהבעל נתנו לה לשם קידושין, חופה שגומרת את הנישואין אחר כסף הקידושין, אינו דין שגם תקנה לכתחילה ואפשר יהיה לקדש בה? ונסביר עוד פעם את טענת אביי, אף על פי שחופה אינה גומרת אלא לאחר קידושין, הרי לכסף אין כוח אפילו לעשות דבר זה, מכיוון שכן, נשאר הקל וחומר של רבונה בדרך הבאה. מכיוון שאפשר על ידי חופה לעשות דבר שאי אפשר לעשותו על ידי כסף, שכן, על ידי חופה אפשר לגמור את הנישואין לאחר קידושין ואי אפשר לגומרם על ידי כסף אפילו אחר כסף אחר, אם כן דבר שאפשר לעשותו על ידי כסף כגון קידושין, ודאי שאפשר לעשותו על ידי חופה. לכן טוען אביי שצודק רבונה שאומר שניתן לקדש על ידי חופה. אחרי שסיימנו את הדיון במקורות דרכי הקידושין, מתחילה הגמרא לדון באריכות בעיקר דיני הקידושין. ומביאה הגמרא תחילה ברייתא. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, שמופיע בתוספתא של מסכת קידושין, כיצד בכסף, כיצד מקדשים בכסף, נתן לה איש לאישה כסף או שווה כסף, ואמר לה באחת מהלשונות האלו, הרי את מקודשת לי, וכפי שלמדנו בדף הראשון במסכת לשון קידושין, משמעותו שהמקדש אוסר את המקודשת על כל העולם חוץ ממנו כהקדש, או שאמר לה הרי את מאורסת לי, ולשון האירוסי נמצא בתורה בכמה מקומות בתיאור הקשר שבין אישה לבעלה קודם שנישאה לו, או שאמר לה הרי את לי, לאינטו, הרי את לי לאישה, הרי זו מקודשת לו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל היא שנתנה כסף לאיש ואמרה היא באחת מהלשונות האלו, הרי אני מקודשת לך, או הרי אני מאורסת לך, או הרי אני לך לאינטו, הרי אני לך לאישה, אינה מקודשת. כלומר, האיש הוא זה שצריך לעשות את מעשה הקידושין ולא האישה. והדין הזה נלמד מלשון הפסוק, כי ייקח איש אישה, שמשמעותו שהאיש הוא זה שעושה את הקידושין. בקשה הגמרא סתירה בין תחילת הברייתא לבין סופה. מה תקיף לרב פאפה? מתחילת הברייתא משמע טעמה שהיא מקודשת לו, זה דווקא משום דנתן הוא את הכסף ואמר הוא את הלשון של הקידושין, שני המעשים נעשו על ידו. מזה יש לדייק שאם נתן הוא את הכסף ואמרה היא את לשון הקידושין, כגון שאמרה הריני מקודשת לך וכדומה, כיוון שלא הוא אמר את לשון הקידושין, אינה מקודשת. אם כך שואל רב פאפה עם הסיפה, אמור ושנה את סוף הברייתא, שם משמע להפך, שנינו בה, אבל היא שנתנה לו כסף ואמרה היא את לשון הקידושין, לא אהבו קידושין, אינה מקודשת. נדייק מכך, טעמה לכאורה טעם שאינה מקודשת זה מפני שהיא עשתה את שני המעשים, דנתנה היא את הכסף ואמרה היא את לשון הקידושין. אבל אם לא עשתה היא את שני המעשים, וכגון שנתן הוא את הכסף ואמרה היא את לשון הקידושין, אהבו קידושין, הרי אילו קידושין. הרי שיש לנו סתירה בין משמעות תחילת הברייתא לבין משמעות סופה. מציעה הגמרא תירוץ ואומרת, רישא דווקא וסיפא כדי נסבה. הרישא של הברייתא נשנתה בדווקא, ואילו הסיפא, התנא שנה אותה בחינם אגב אורחא. ולכן, אין לנו לדייק אלא את תחילת הברייתא וללמוד ממנה שאם אמרה האישה את לשון הקידושין אינה מקודשת. מקשה הגמרא ותני סיפא מילתא דסתרלא לרישא? וכי אפשר לומר שבסוף הברייתא יובא דבר הסותר את הנלמד בתחילתה? בוודאי שלא. לפעמים התנא שונה דין שהיינו יכולים להבינו ממקום אחר או מתחילת דבריו, אבל ודאי שאין לתנא לומר בדרך אגב דבר שסותר למה שאמר בתחילה. מקבלת הגמרא את הקושייה, וכדי ליישב את הסתירה בין הרישא לסיפא בברייתא היא מציעה פירוש אחר בברייתא. אלא אומרת הגמרא אחי כאמר, כך כוונת התנא בברייתא. נתן הוא הבעל את הכסף ואמר הוא את לשון הקידושין כמו ששנינו ברישא, פשיטא דאהבו קידושין, פשוט הוא שהקידושין חלים והאישה מקודשת. על כך ממשיכה הברייתא בסופה ואומרת, אבל בכל שינוי שהוא, כגון נתן הוא ואמרה היא את לשון הקידושין, נעשה הדבר כמי שנתנה היא ואמרה היא, ולכן לא אהבו קידושין, אין הקידושין חלים. לפי התירוץ הזה של הגמרא, הסיפה של הברייתא באה ללמד שכל שהאישה משתתפת במעשה הקידושין, ואף אם רק אומרת את לשון הקידושין והאיש הוא שנותן את הכסף, אין הקידושין חלים. ממש כאילו עשתה היא את כל מעשי הקידושין, שאין הקידושין חלים, אלא אם האיש הוא שעושה את כל הנדרש לקידושין, שכן כתוב כי היא כך, ולא שהיא תיקח. והאחרונים מוכיחים מהדין הזה, שיחד עם מעשי הקידושין צריך גם דיבור שאומר שהוא מקדש אותה, ולא מספיק שתהיה אומדנה, שכוונתו לקדשה במעשה שעושה. ומשום כך, כשהיא אמרה, אף שיש אומדנה שדעתו לקדשה, נחשב הדבר שהיא משתתפת במעשי הקידושין, כיוון שאת הדיבור היא עשתה, ואין זה כי היא כך, אלא כי תיקח, והיא לא מקודשת. ויש שמפרשים שאכן מועיל או אומדנה או דיבור בקידושין, אבל צריך שיהיה הדיבור שלו או אומדנה מוכחת מתוך מעשיו, ולא שיהיה דיבור שלה או אומדנה מוכחת מתוך מעשיה. שמכיוון שהדיבור או האומדנה הם חלק ממעשי הכיחה שבקידושין, צריך שהם יבואו ממנו, כדי שזה ייקרא כי היא כך ולא כי תיקח. ולכן, אף שבאמרה היא, מלבד הדיבור שלה יש גם אומדנה שדעתו לקדשה, עדיין נחשב הדבר לכי תיקח, כיוון שההוכחה לאומדנה זה מתוך דיבורה ולא מתוך מעשיו, ולכן היא לא מקודשת. אומרת הגמרא ואיבה את אימה, ואם תרצה תתרץ תירוץ אחר לסתירה בין הרישא לסיפא בברייתא, ותאמר כך, הברייתא מביאה שני דינים שנכונים בוודאות. היינו, כשנתן הוא את הכסף ואמר הוא את לשון הקידושין מקודשת, וכן להפך. כשהיא נתנה את הכסף ואמרה היא את לשון הקידושין אינה מקודשת. אבל אם נתן הוא את הכסף ואמרה היא, דבר זה אינו דינו כמו הרישא בברייתא, שהקידושין חלים בוודאי, וכפי שיש לדייק מהרישא שדווקא אם נתן הוא ואמר הוא, אז הקידושין חלים בוודאות, וגם אין דינו כסיפא, שהקידושין בוודאי אינם חלים, כמו שיש לדייק מהסיפא שדווקא כשנתנה היא ואמרה היא הדבר ודאי, שאין כאן כלל קידושין. אלא, במקרה שנתן הוא את הכסף והיא אמרה, הרי אני מתקדשת לך, ספיקה היא, זה ספק אם היא מקודשת, ולכן חיישינן מדי רבנן, שמה חלו הקידושין. כשנתן הוא ואמרה היא, מצד אחד הדבר נראה שהאיש הוא הלוקח את האישה, שהרי הוא זה שנותן את הכסף, מצד שני נראה שהאישה היא זו שעושה את מעשה הקניין, שכן היא אומרת את לשון הקידושין. מכיוון שכך, יש ספק בקידושין וחוששים לחומרה, שמה היא מקודשת, וגם שמה אינה מקודשת. למעשה, פירוש הדבר הוא שנותנים על האישה גם חומרות אשת איש וגם חומרות פנויה, ולכן, אם תקבל עכשיו קידושין מאחר, היא תצטרך לקבל גט משניהם, שכן, אם הקידושין הראשונים שבהם אמרה היא את לשון הקידושין לא היו קידושין, חלו קידושי השני. ואם הקידושין הראשונים כן חלו, צריכה היא גט מהמקדש הראשון. והר"ן מקשה על הגמרא. ספק אשת איש זה ספק של איסור תורה, וכללו שספק דאורייתא לחומרה. נמצא שאם יש ספק בקידושין מן הראוי להחמיר, ואם כך מדוע אומרת הגמרא חיישנן מדי רבנן, שמשמע שאין זו אלא חומרה שהחמירו חכמים. תרץ הר"ן שבכל ספק קידושין הרי האישה בחזקת פנויה, שכן לפני שנולד הספק ודאי הייתה פנויה. אם כן, יש לנו לדון בספק הזה על פי החזקה ולומר שאינה מקודשת. ואף על פי כן חיישינן מדי רבנן, כלומר חכמים החמירו כאן ואמרו לחשוש שמה היא מקודשת, ולא תנסה לאחרת שתקבל גט מזה שקידשה באופן המסופק. מציין עכשיו שמואל לשונות שמועילים ולשונות שאינם מועילים לקידושין ולגירושין. אמר שמואל בקידושין, שמואל מתחיל את דבריו במילה הזו, אף על פי שוודאי הוא עוסק בקידושין כנגד סוף דבריו בהם הוא דן בגירושין. אומר שמואל בקידושין, אם נתן לה כסף ושווה כסף, כלומר או שווה כסף, ואמר לה אחד מהלשונות הבאים, הרי את מקודשת, או הרי את מאורסת, או הרי את לי לאינטו, לאישה, הרי זו מקודשת. אבל אם כשנתן לה את הכסף אמר אחד מהלשונות האלה, הרי איני אישך, או הרי איני בעלך, או הרי איני ארוסך, אין כאן בית מחוש, אין כאן אפילו ספק קידושין. שהרי הכתוב אומר שהאיש ייקח אישה ולא שייקח את עצמו לה. כפי שתבהר הגמרא לכמן. ממשיך שמואל וכן הדין בגירושין, נתן לה את הגט ואמר לה, כלומר, כתב בגט, אחד מהלשונות הבאים, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם, הרי זו מגורשת שלשונות אילו מועילים לגרש בהם. אבל אם אמר לה מהלשונות האלו, איני אישך, איני בעלך, איני ארוסך, אין כאן בית מחוש, אין כאן אפילו ספק גירושין, ואם ימות בעלה, היא תהיה מותרת להינשא לכהן שוודאי אינה גרושה, אלא אלמנה. והפסול בלשונות הללו נובע מהכתוב בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' ושילחה, שמשמעותו היא שמגרש את אשתו בלשון שמשמעותו שהוא משלח את האישה ממנו ולא שמשלח את עצמו ממנה. הלשון שהזכיר שמואל הרי את מקודשת אינו מפרט למי תהיה האישה מקודשת, שהרי לא אמר את המילה לי, אולי כוונתו שתהיה מקודשת למישהו אחר. ואף על פי כן שמואל אומר שהיא מקודשת. מקשה על כך רב פאפה, אמר לרב פאפה לאביי, לממרד הסבר שמואל, ידיים שאינן מוכיחות, אבי אין ידיים. וכי זאת אומרת ששמואל סובר שידיים, דהיינו לשון קצרה שלא מפרט את כל הצורך, והם אינם מוכיחות הידיים הללו, מהו הדיבור השלם שאותו ברצונו לומר נחשבות כדיבור גמור, וכאילו האומר ישלים את דבריו, ונפרט, ידיים זה מלשון בית יד שבו אוחזים את הכלי, והכוונה היא לקיצור לשון שהוא מעין בית יד ללשון השלם. כשאדם אומר, הרי את מקודשת, הוא מקצר את הלשון השלם, הרי את מקודשת לי. בנוסף על כך, אין הוכחה ברורה מלשונו שהוא מתכוון לקדש אותה לעצמו, כי ייתכן שכוונת לשון זו לקדשה לאדם אחר. מכיוון ששמואל סובר שלשון זו מועילה לקדש, לכאורה מוכח שהוא סובר שידיים שאינה מוכיחות מועילות. ולכן כשהוא אומר הרי את מקודשת, נחשב הדבר כאילו הוא אמר הרי את מקודשת לי. ועל זה שואל רב פאפה והתנן, שנינו משנה שפתחה את מסכת נזיר, האומר אהיה בארמית, הרי זה נזיר. ואבינן בא וקשנו על המשנה הזו, מדוע אדם נעשה נזיר במילה הזו, באמירה הזו. ודילמה, אולי אהה בתענית כאמר, אולי הוא התכוון לומר שרק הוא יהיה בתענית, מדוע מפרשים שכוונת הלשון נהה שמקבל נזירות על עצמו, אולי אינו מקבל על עצמו אלא תענית, ואף על פי שבליבו היה לקבל על עצמו נזירות, אין בכך כלום, שכן אי נזירות חלה אלא על ידי ביטוי בשפתיים. ועל הקושייה הזו אמר שמואל, והוא הדין של המשנה שאומרת שכשאמר אהה הוא נזיר, זה דווקא כשהיה נזיר עובר לפניו. ואז הוא אמר את המילה אהה, באופן כזה מוכח שכוונתו לומר אהיה נזיר כמוהו, וכיוון שאלו ידיים מוכיחות, הרי הוא כמי שאמר בפירוש אהה נזיר. מסיים רב פאפה את הקושייה שלו, טעם הדנזיר עובר לפניו, נמצא שהטעם שנעשה נזיר בלשון נהה לפי שמואל, זה רק מפני שהיה נזיר עובר לפניו כשאמר לשון זו, עליו אחי, אבל אילו לא היה נזיר עובר לפניו, לא היה נעשה נזיר, כלומר, לשון שאינו גמור ואינו מוכיח את כוונת האומר, דהיינו ידיים שאינה מוכיחות, אינו נחשב כדיבור ואינו מועיל. אבל לפי זה קשה, מדוע לשמואל מועילה לשון הריית מקודשת, כשאינו מברר את דברה ולא אומר את המילה לי? מתקן את הגמרא בעקבות הקושייה הזו לדברי שמואל כאן ואומרת, אחה במאי עסקינן, כאן בדברי שמואל במה אנחנו עוסקים, דאמר לי, שהוא כן אמר בסוף דבריו את המילה לי, ונמצא שאמר לשון שלם, הריית מקודשת לי, ולכן חלים הקידושים. מקשה הגמרא, יחי מאי כמשמלן, אם כך שהוא אמר הריית מקודשת לי, מה משמיע לנו שמואל? בוודאי שאישה מקודשת, כשהמקדש אומר לשון שלמה. מתרצת הגמרא, אני, לישנה בתראי כמשמלן, שמואל רצה להשמיע לנו את דינם של הלשונות האחרונים שהוא הזכיר, שהלשונות הללו כגון הרייני אישך או איני אישך, אינם מועילים כלל לקידושין ולגירושין. ומבאר את הגמרא את מקורו של שמואל לומר שלשונות אילו אינם מועילים, אך כאן לגבי קידושין כתיב נאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', כי ייקח איש אישה. משמעות הכתוב היא שהאיש לוקח את האישה ולא שייקח את עצמו אליה. ולכן לא מועיל לקידושין אלא לשון המורה על לקיחת האישה ולא לשון העוסק באיש כגון הרייני בעלך. ואחר וכאן לגבי גירושין כתיב ושילחה מביתו. לשון שמשמעותו שהאיש משלח את האישה ולא שישלח את עצמו ממנה. ולכן אין מועיל בגט אלא לשון המורה על שילוח האישה. ולא לשון שמשמעותו שהבעל משלח את עצמו כגון איני אישך. ואין לטעון שאף שהלשון אינה טובה סוף סוף יש אומדנה, יש הערכת מצב שדעתו לקדשה. כבר הסברנו לאיל בשם האחרונים שאינה מועילה אומדנה בקידושין אלא צריך דווקא דיבור. ולכן צריך שיהיה דיבור לשון טובה ומועילה. ולדעה השנייה שמובאת באחרונים שאו דיבור או אומדנה יכולים להיות חלק ממעשה הקיחה, צריך לומר שאומדנה מועילה רק אשר אין דיבור. אבל כאשר יש דיבור, דעתו שתהיה הקיחה על ידי הדיבור דווקא. אילכך, כשאמר לשון שאינה טובה, אינה מקודשת מכוח האומדנה שהרי דעתו לקדשה מכוח הדיבור, ואינה מקודשת מכוח הסידור, כיוון שהלשון אינה טובה. כך מסביר הברכת שמואל. ובראש מופיע שהלשונות הללו הרי נאישך וכיוצא בהם, שאינה מועילים, זה אפילו אם היה מדבר עם התחילה לזכי קידושיה. אבל בתוספות ריא הזקן מביא שיש מי שכתב שלשונות אלו לא גרועים משתיקה, ולפיכך, אם תחילה היו מדברים בעסקי הקידושין, הרי זו מקודשת. הלשון המקובל לקדש בו אישה זה, הרי את מקודשת לי. ויהיה הגמר ברייטה מפרטת לשונות נוספים שמועילים לקדש בהם. תנו רבנן, שנו חכמי בברייטה אומר לאישה אחד מהלשונות האלה, הרי את אשתי, או הרי את ארוסתי, או הרי את קנויה לי, הרי זו מקודשת לו, שכל לשונות אלו הם לשונות שמשמעותם היא שמקדשה לו. כמו כן, אם אומר לה, הרי את שלי, או הרי את ברשותי, או הרי את זקוקה לי, קשורה לי, הרי זו מקודשת, שאף לשונות אלו הם לשונות של קידושין. מקשה הגמרא מדוע חילקה הברייתא את דבריה לשניים, לשני חלקים המסתיימים במילה מקודשת. ולתנינו כולו כחדה, שהברייתא תשנה את כל ששת הלשונות שהיא דנה בהם ביחד, ותאמר את הדין של כולם, שהיא מקודשת. וזאת רק לאחר שתזכיר את כל הלשונות. למה צריכה הברייתא לחזור פעמיים על המילה מקודשת? משיבה הגמרא תנא, תלת תלת שמעינו וגרסינו. התנא ששנה את הברייתא הזו שמע שלושה לשונות בפני עצמם, ואחר כך שלושה לשונות בפני עצמם נוספים, וכך היה נוהג לחזור על שמועתו. בלשון חכמים גרסה, כוונתה לחזור על השמועה כדי לזוכרה היטב, כנגד המילה סברה שכוונתה לפלפול בטעמי הדינים. ובדרך כלל נהגו חכמים קודם לחזור כמה פעמים על השמועה שהייתה שגורה בפיהם, ורק אחר כך היו מעיינים בטעמו של דבר ומקשים עליו את מה שיש להקשות. כמו כן היו מקפידים לומר את השמועה בדיוק באותו לשון ששמעו אותה. כעת הגמרא שואלת על כמה לשונות נוספים אם גם הם מועילים לקדש בהם. וכפי שכבר הסברנו לאיל, הגמרא לא מסתפקת בדעת האיש והאישה במקום שהבעל אמר את הלשונות הללו, שוודאי דעתם לקידושין אם הם מבינים את הלשון, אלא שאפשר שהלשון הזו אינה מועילה לקידושין, כיוון שמשמעות הלשון היא למלאכה ולא לקידושין. היבא אלו שאלו בני הישיבה והסתפקו. האומר לאישה, הרי את מיוחדת לי. מהו? בתיאור בריאת האדם והאישה בתורה נאמר, בספר בראשית פרק ב' פסוק כ"ד, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. הלשון מיוחדת זה מלשון אחד. המילה מיוחדת וכן שאר הלשונות המובאים כאן, מיועדת וכו', נכתבו בתורה בתיאור הקשר בין איש ואשתו, ולכן הגמרא מסתפקת עם לשונות אילו מועילים לקידושין. אם כן, הסתפקו בני הישיבה, בעל שאמר לאישה, הרי את מיוחדת לי, מהו הדין? או שאמר לה, הרי את מיועדת לי, מהו הדין? יעוד, זה לשון המקרא בספר שמות פרק חפה א' פסוק ח', לקידושי המה העברייה. או שהוא אמר, עזרתי, מהו? או שאמר, נגדתי, מהו? עזרתי ונגדתי, הפי לשון המקרא, בבריאת האישה, נאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק חי, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ממשיכים בני הישיבה להסתפק. אמר עצורתי מהו, או צלעתי מהו, או סגורתי מהו, או תחתי מהו. מקור שלושת הלשונות צלעתי, סגורתי ותחתי, זה הפסוק האמור לגבי בריאת האישה, שם בספר בראשית פרק ב' פסוק חף א', ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. עוד הסתפקו בני הישיבה תפוסתי מהו, יש שתי אפשרויות לבאר את הלשון הזה כלשון קידושין או על פי הפסוק בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ג' ושכב איש אותה שכבת זרע והיא לא נתפסה, או שתפוסתי פירושו שהאישה תהיה תפוסה יחד איתו בבית, כך מבאר תוספות ריא הזקן. או שאלו בני הישיבה לקוחתי מהו, כלומר מה הדין בכל אחת מלשונות אלו, האם הועיל לקדש בו את האישה או לא? משיבה הגמרא פשוט מיחדה, תפשוט לפחות אחד מהספיקות דלאל, דתניא, שנינו בברייתא, האומר לאישה הרי את לקוחתי הרי זה מקודשת לו. משום שנאמר לגבי קידושין, כי ייקח איש אישה. הרי שלשון לקיחה, זה לשון שמשמעותו קידושין. מסתפקת הגמרא במשמעות לשון אחר. היא באה אליהו שאלו בני הישיבה, אומר לאישה, הרי את חרופתי, מהו? האם היא מקודשת? כאשר הוא אמר את הלשון הזו. וחרופתי זה מלשון הכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק חף, שפחה נחרפת, שפירושו ברשי על התורה, שפחה כנענית המיועדת לאישות לעבד עברי, שאדון רשאי לייחד לעבדו העברי שפחה כנענית. אף על פי שמי שאינו עבד אסור לו לבוא על השפחה, והילדים הנולדים לו ממנה שייכים לאדון. אם כן, שאלו בני הישיבה, הרי את חרופתי, האם היא מקודשת, כשאמר את הלשון הזו. הביאה הגמרא הוכחה שלשון חרופה מועיל לקידושין. תשמע, בואו שמע ראיה דתניא שנינו בברייתא אומר לאישה, הרי את חרופתי, הרי זו מקודשת לו, שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. מתקשה הגמרא בהבנת הברייתא שהובאה כדי לפשוט את הספק. ויהודה אביה רובה דאלמה? וכי יהודה היא רוב העולם? אפילו אם כך משמעות הלשון חרופתי ביהודה, אין בזה כדי לקבוע שכך יש לפרש את הלשון חרופה בשאר הארצות. לכן מפרשת הגמרא את הברייתא באופן אחר. אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, אומר לאישה הרי את חרופתי, הרי זו מקודשת, שנאמר לעניין שפחה כנענית המיוחדת לעבד עברי, והיא שפחה נחרפת לאיש. המשך הפסוק מלמד שהבעל שפחה כנענית המיוחדת לעבד עברי, אין דינו כבעל אשת איש שחייב מיתה, אלא צריך להביא קורבן אשם והיא לוקה. ויש מחלוקת תנאים, איזו היא השפחה שהכתוב קורא לה שפחה נחרפת. במסכת כריתות דף י' א' עמוד א'. רבי ישמעאל סובר שמדובר בשפחה כנענית גמורה שמיוחדת לעבד עברי, ולא רבי עקיבא סובר שמדובר בחצי השפחה וחצי הבת חורין כגון שהייתה של שני שותפים, ואחד מהם שחרר את חלקו, שהיא מקודשת לעבד עברי והקידושין תופסים בצד החירות שבה. כעת סוברת הגמרא כרבי עקיבא, ולכן אפשר לפרש שנחרפת פירושו מקודשת, כיוון שהשפחה שדן בה כתוב, יש בצד חירות ושייכים בקידושין, בצד חירות שבה. ממשיכה הברייתא ומביאה עוד ראי על הדין הזה, שכן ביהודה קוראים לה ארוסה חרופה. נמצא שעיקר הראיה היא לא מהנוהג ביהודה, כי הרי יהודה אינה רוב העולם, אלא מלשון התורה. מקשה הגמרא לפירוש הזה בברייתא, ויהודה ועוד לקרא? וכי המקרא צריך סיוע מהנוהג ביהודה? כיוון שהדבר מבואר בתורה, ודאי שאינו צריך לראיות נוספות, אם כן לאיזה צורך מביאה הברייתא את המנהג ביהודה. לכן מסיקה הגמרא פירוש אחר בברייתא, אלא אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא. האומר לאישה הרי את חרופה שלי, אם אמר לה בלשון זו ביהודה, הרי זו מקודשת, שכן ביהודה קוראים לה ארוסה חרופה. נמצא למסקנה שהלשון חרופתי מועיל לקידושין רק ביהודה, אבל בשאר מקומות הנותן כסף לאישה ואומר לה לשון זו אינה מקודשת. וכן הדין בכל לשון שבמקום שפירוש אותו לשון זה קידושין, האומר לשון זה לאישה הרי זו מקודשת, במקום שאין משמעותו קידושין אינה מקודשת. נמצא שהברייתא אינה לומדת מן הכתוב שלשון חרופה זה לשון קידושין, וכותב רשי שעכשיו סובר את הגמרא כמו רבי ישמעאל שמדובר בפסוק בשפחה כנענית גמורה שאין בצד חירות ולא שייכים בקידושין, ובוודאי שכוונת הכתוב נחרפת אינה לקידושין אלא לייחוד בלבד. חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ה' ממסכת קידושין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין ללמוד מעקש גירושין לקידושין שמתגרשת בכסף? שאלה שנייה, מדוע אי אפשר היה ללמוד קידושין בשטר מביה וכסף וקידושי ביה מכסף ושטר? שאלה שלישית, באיזה אופן מועיל בעל כורחה בביה, בשטר ובכסף? שאלה רביעית, האם שייך אופן של קידושין בכסף בעל כורחה ומדוע? מחפשים תשובות גם ברש"י וגם בתוספות. שאלה חמישית, מהו למסקנה קל וחומר שלמד בו רבונה שמתקדשת בחופה? והשאלה השישית על דף ה', מה הדין בנתן הוא את הכסף ואמרה היא את הלשון של הקידושין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי. וב באדר בית תפשין עין וב, סיימנו כאמור ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף ה' ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי זין באדר בית תפשין עין וב, ונלמד את דף וב ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, הרבה שמחה, ממקור הברכה. חנכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.